אנחנו כן, אנחנו בכיכר החטופים, כאן לידינו אומרים לנו שזו ישיבה מגבעת שמואל שהגיעו לכאן לעודד עם שירים, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, לדעתי אנחנו קצת מפחדים מהדרך הארוכה הזאת.
לא, הם קופצים ושרים, עם ישראל חי, עם ישראל חי, שזו הדרך שלהם לתרום ואולי לעזור לעודד, אז מעם ישראל חי אנחנו נעבור לישראל זיו.
שלום לך.
גם עם ישראל חי, עם ישראל זיו.
ישראל?
שומע אותנו?
אנחנו
לא כל כך שומעים אותך.
שומעים אותי יותר טוב.
הנה עכשיו.
יופי, אתה יודע, אתמול הראו קטעים בשידור של חדשות 12 מ-7 באוקטובר, ורואים אותך שם בערב עם מדים, אני זוכרת שאמרנו, וואו, מה, זה מטורף איך שהוא נכנס לשדה הקרב, כל הכבוד לו, ואתה יושב שם ושואלים אותך, מה קרה? מה קרה לנו היום? מה קרה לצהל? ואין לך תשובות באותו יום, ב-7 באוקטובר לפני שנה, היום יש לך תשובות?
האמת שאני לא מצליח עד היום להסביר חלק ניכר מהדברים, בעיקר את העובדה, לא של הכישלון הקונספטואלי, אפילו לא של הקריסה של מערכת ההגנה, אלא את הבעיה הקשה הזאת, שאחרי שכל זה קרה, צהל לא הגיע במשך שעות ארוכות. כי זה דבר שמעיד על איזושהי מחלה הרבה יותר קשה בתוך הצבא. כי טעויות אפשר לעשות, אפשר לעשות טעויות קשות כמו טעות כזאת. אסור לעשות, אבל אפשר, כי זה בסוף תמיד מתנקז לבני אדם, אפילו שזה מערכת, זה בסוף בני אדם בתוך המערכת. אבל העובדה שצהל הגדול, לא הגיע לשם בהמוניו, אפילו אם זה לא מסודר, אפילו אם לא היו פקודות, זה בעיניי הקריסה הכי גדולה של בעיה של תרבות, בעיה של מוכנות, בעיה של הקרבה, בעיה של חתירה למגע, אחריות, לא יודע, כמעט כל הערכים של צה"ל נופלים בקטע הזה שלא הגיעו, לא הגיעו. לזה אין לי הסבר.
זה כאילו הייתה איזושהי תקיעות מחשבתית אפילו באותו יום, כי לא היה, לא הצליחו להבין שמדובר באירוע אחר ונדרשות דרכים אחרות, דרכי פעולה אחרות בשביל לפעול ולהציל. כלומר, לא, לפי כל התיאורים שאני שומעת, כמו הצבא שנשאר מחוץ לברי, שוב, ואני לא מדברת על האינדיבידואלים עצמם שבסוף נכנסו וחלקם נהרגו בקרבות שם, אבל
נכון.
כמערכת, ואולי ככה זה עם מערכות גדולות, אולי התקיעות המחשבתית הזאת זה מה שקורה כשיש פתאום כזאת הפתעה, קופאים.
תראי, מה שהציל אותנו גם ב-73, נגיד ברמת הגולן, זה לא כי מלמעלה זה עבד נכון. זה לא עבד נכון. אגב, בחלק ניכר מהמלחמות, ההפתעות תופסות אותנו תמיד, כי אנחנו משוכנעים בדבר אחד ודבר אחר קורה. אבל הייתה אחריות ויוזמה מלמטה. וראית את הדבר הזה שבסוף יש שם המון כוח. ופה זה לא היה. זה לא היה. ראיתי את התחקיר של דרוקר. הגיעו 3 גדודים לצהלים. אז מה, עובדים שם מגדים ומסבירים שנתנו להם נשק, לא נתנו. תגיד, על מה אתה מדבר? נטבחים אנשים חצי שעה ממך. קח נונון, ברוורס, תכנס, תשבור את הנשקיה, קח את הנשקים, שים את האנשים, תלך לשם. או מגד שאומר, לא נתנו לי פקודות. איזה פקודה אתה צריך כשפה לידך נטבחים אנשים וכל התפקיד שלך והמהות שלו זה
אולי
ללכת להגן עליהם?
אז ישראל זיו, אולי מה שאמרת כרגע, אולי החיילים האלה, כמו כל עם ישראל, הצבא הזה פשוט היה בהלם יחסית מובן, כי אנחנו בחיים, הרי גם החיילים האלה הם אזרחים.
לא,
ויכול להיות שהם היו
לא
כך
אלה,
בשוק,
לא מקבל,
אולי
לא
איזה נקודת
לא,
סליחה,
לא? לא,
נקוד,
לא? לא, זה התנוונות. משהו התנוון שאני יודע, נגיד, אתה יודע, אתה יכול להגיד, צבא שנמצא עשרות שנים בבטש, ובטש זה חשיבה אחרת, היא מאוד פרוצדורלית, וצריך הכל שליטה, והיא מדכאת יוזמה ואחריות. כי הבט"ש קובע לך, הוא סוג של נוחות מסוים. אז אתה יכול להגיד להסביר את זה דרך זה. אבל בסוף, כצבא שמחנך, אתה יודע, לערכים, אז הוא יודע לשמר את הגרעין הזה של, של, של האחריות האישית, בכל רמה שהיא. וזה לא היה שם. אני תמיד, לכל חייליי, בכל מקום ולכל מפקד, תמיד הקפדתי על דבר אחד, האחריות והיוזמה. כי תמיד אתה נמצא במלחמה במצב שאתה לא תקבל פקודות, או לא הבינו ולא ראו, כך אחריות וכך יוזמה. זה שני דברים קריטיים. ואין לך זכות קיום בלי שני הדברים האלה. ולצבא באותו יום לא הייתה אחריות ויוזמה, ובמידה רבה, אתה יודע, זה הדבר שכאילו בעיניי, אין, זה לא צהל, זה כאילו לא, לא, לא הקוד הערכי שעליו צהל בעצם נבנה כל השנים.
התחקיר של רביב דרוקר שהזכרת, זה משהו שאני לא מניח שהוא מספק אותך, אתה מחכה לעוד תחקירים. יש משהו בתור איש מקצוע בתחום הזה, יש תחקיר מסוים על גוף מסוים שאתה מחכה לו יותר מהכל?
תראה, א', יש פה המון
תחקירים
שאני מחכה להם, כדי להכיל דבר מהסוג הזה, וצהל לא תחקר דבר כזה. אני מזכיר שגם ב-73 צהל לא תחקר את זה, מי שחקר את זה זה ועדת החקירה הממלכתית. אז זה אתגר לא פשוט. אני גם שוחחתי על האתגר ועל האופן שבו צהל עושה את זה, הייתי אומר, עם כל מי שאחראי על זה בצבא. אבל הסיפור פה שבעיניי הוא הרבה יותר עמוק, זה אחד, העניין הערכי. העניין הערכי, בסוף, אתה יודע, כל גדוד יחל מכל מקום, שמע, סליחה שאני מספר על עצמי, אני מתנצל מראש. כשאני הייתי, נגיד, מחד בעזה, והיה אירוע בגזרה השכנה, אני תוך שעה הבנתי שיש שם בעיה, אני שואל מישהו, מבקש רשות, לקחתי את עצמי, טסתי לשם. כל החיים שלי ככה אני נהגתי, הצבאים, וככה חינכתי את האנשים שלי. היוזמה שלך היא לא נגמרת בגבול גזרה. היא מתחילה באיפה שהבעיה נמצאת, ולא הפרוצדורה קובעת לך. אז כל הדברים הערכיים האלה שציפית, הרי כל זה כולה מדינת ישראל, בשעה שעתיים יחידות מגיעות מכל מקום לכל מקום, אז נגיד שאפילו אתה מגעת באיזושהי גזרה. אין בעיה, תשאיר שם פלוגה אחת, לא קורה שם כלום, קח את שתי הפלוגות שלך, תרוץ לשם. קח את החפק שלך. איפה היה כל צהל? שמה, אני הייתי שם ב-10 בבוקר, בגלל שנתקעתי עם רכיבת אופניים, יכלתי להיות שם כבר בזמן אחר, בטח ב-8 או 8:30, לא יודע, בבוקר. אז אני ציפיתי, והיו בודדים, אתה יודע, אבל זה לא העניין. ציפית לראות שם היקף, גם בקאוס הזה, היקף הרבה יותר גדול של יחידות, של מפקדים, ומתוך השטח לתפוס את הפיקוד, כי בעצם כל מערכת הפיקוד לפחות בשלוש רמות של דוד חטיבה
וזה גם לא מנחם אותך. זה גם לא מנחם אותך או מספק אותך כשאומרים שהמחבלים שנכנסו, הנוכבות, גם דאגו שהכבישים יהיו חסומים ויקשו גם על כוחות שרצו להגיע. זה לא משהו שמנחם אותך בעניין הזה של תחקירים?
ממש לא.
שום דבר לא מנחם.
קודם כל אני הסתובבתי שם, מה זאת אומרת? אני הסתובבתי לבד כל היום הזה בכל המקומות. נתקלתי בחלק מהמקומות, אפשר היה קשה, זה לא היה פשוט, כן, הם כבשו את השטח. אבל אפשר היה לנוע שם, אפשר היה לתפוס בכל מקום כזה את היוזמה, לכבוש את הצמתים, לכבוש את זה. יש שם פעולות רואיות של טנק בודד. אני פגשתי את הטנק הזה שעשה שם סדר בצומת כפר של סלצד, הצומת הדרומי. בדיוק סיימתי
כן,
עם
נוחם טבעון. כן, הייתה לו כתבה בעובדה.
כן, בחור, בלי כלום, הנה, זה אחד, דוגמה מצוינת. אבל לא היו, למה לא היו שם במקום עוד שלוש פלוגות? ובכל המקומות עוד 10 גדודים, או עוד מפקדים. זה לא ברור. יש פה בעיה בעיניי, קודם כל, של איזשהו ניוון ערכי. זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, שאני חושב שצריך באמת להבין אותה הרבה יותר לעומק, ואת ההשפעה הזאת של אותו מרחב השפעה או מרחב נוחות שנוצר בין דרג מדיני לדרג צבאי, שאתם לחלוטין את קבלת ההחלטות, כאילו עשו איזשהו הטביעו דפוס מסוים על החמאס, ונתקעו איתו. זה בכלל לא משנה כמה מודיעין היה זורם מלמטה, הייתה איזושהי סלקציה שהיא לא עניין מודיעיני, היא עניין בכלל של, של אחריות פיקודית, מנהיגותית ומדינתית.
זאת אומרת, אתה אומר שהניוון הזה יכול להיות שהוא נבע מאותה קונספציה שנתקעה ונתקעה וחיינו איתה וחיינו איתה,
בוודאות.
וזה הניוון, זה חלק מהניוון?
כן.
בוודאות.
אני עדיין אומרת, בסוף התוכנית של חמאס כן הייתה מוכרת לנו, אז גם אם אנחנו חושבים שהם לא יפעלו ושזו רק תוכנית, כמו שלכל מדינה או לכל ישות יש איזושהי תוכנית איך לתקוף את האויב שלה, כמו שגם לנו יש תוכניות מגירה כאלה, גם אם לא חושבים שחמאס הולך לפעול עם תוכנית המגירה הזאת, לפחות להכין את המוצבים שעל הגדר, שזה תפקידם להגן על הגבול, להכין אותם לאפשרות הזאת, גם אם אתם חושבים שהיא לא, שהם לא הולכים לפעול. מה שהדהים אותי כשעשיתי למשל את הכתבה על מוצב פגה, מוצב שגולני תפסו, מוצב שנקרא מגן בערי, הם לא ידעו עד 2 בצהריים שבכלל קורה משהו בבערי, והם אומרים לי, אנחנו התכוננו, במקסימום נערכנו לתרחיש של פלישה של שתי חוליות, אולי חדירה של שתי חוליות. לא הכינו אותם לתרחיש כזה.
נכון. אבל חלק מהעניין, תראי, זה דבר קשור בדבר. בסוף, אתה יודע, זה כמו, סליחה, לאלף אלפי הבדלות, אבל כשבן אדם קונה איזה אוטו מסוג חדש, הוא פתאום רואה בכביש מלא מכוניות כאלה. הם היו שם קודם, הוא לא הסתכל על זה. העניין הזה של איזה משקפיים אתה שם, איזה משקפיים תודעתיים אתה שם, הוא בעצם קובע את מה שאתה רואה או לא רואה. וברגע שיש דפוס מסוים, שהחמאס בעצם לא מסוגל ומורתע וכל המילים האלה, אז אני לא נכנס לזה כי זה מיד יגידו שזה פוליטי. אני לא מסוגל לזה פוליטי, אני מסוגל לזה בכלל בראייה מקצועית. והגישה, המדיניות מתחת לזה, מעבר לתפיסה שהיא לכאורה נגיד מדינית צבאית, ומתחת לזה העניין הזה שבעצם שקט בכל מחיר, זה שני דפוסים שקבעו, הקפיאו את המערכת. כאילו סתמו את המוח של כל ה... ואז זה לא משנה כמה מודיעין אתה אומר וכמה התראות, אז לאן הולכים? הולכים בדיוק לאופציה הזו, אז כן, כנראה שהם הולכים לתרחיש של שני אירועים או שלושה, או נדמה לי היו ערוכים לארבעה או חמישה. זה לא משנה.
גם המוצבים בכלל לא היו ערוכים ללחימה. הקלות שבה אפשר היה פשוט להיכנס.
כי זה היה, כי הכל היה בנוי שם, זה דבר תואם דבר, שזה בטש וזה מחבלים וזה... זה לא צבא.
גם היה שם חוסר עצום של חיילים, נכון? בגלל החג.
כן.
הרבה אנשים שוחררו הביתה.
הכל נובע מאותו דבר. אם אתה הולך לישון בתוך תחושה שזה חתול, ורק בבוקר אתה קם בהפתעה שקופץ עליך נמר, אז בסוף אתה ערוך לחתול.
כן. כן, וזה קורה שוב 50 שנה אחרי שקונספציה אחרת הצליחה להשלוט אותנו, אז אני תוהה מה יהיה לנו עוד 50 שנה, כי בסוף אנחנו נלמד מזה, אנחנו נגדל מזה, אבל גם את זה אני מפחדת שבסוף נשכח.
יקרה משהו אחר, אז זה לא, אבל יקרה משהו אחר בעוד... ישראל זיו.
רגע שנייה, יש לנו עוד זמן איתו. אנחנו נדבר גם על החטופים, כי לא פעם ישבת באולפנים במהלך השנה האחרונה ודיברת על זה שזה הזמן להחזיר אותם, ושזה הדבר הכי חשוב. אבל אז בשבועיים האחרונים, אתה יודע, נסחפנו כולם אחרי לבנון, ואנחנו שומעים אתמול דיווח על כך שסינואר כנראה חי, והוא כבר לא רוצה שהוא מסקה, כי הגענו כבר בדיוק למקום שבו הוא רצה אותנו, וזה פסע ממלחמה אזורית. מה אפשר להגיד למשפחות החטופים? אם עכשיו, כלומר, נגיד שהייתה לנו ממשלה שרוצה, אנחנו כבר מבינים שיש לנו ממשלה שלא רוצה, אבל נגיד שהייתה ממשלה שרוצה, מה אפשר לעשות מהנקודה שבה אנחנו נמצאים?
זה רק עניין של החלטה. יש פה שנה של מלחמה עם הישגים צבאיים יוצאים מהכלל, אפס הישגים מדיניים, אפס. לא תגיד אחד, שניים, אפס הישגים מדיניים. החל מזה שישראל היא המדינה היום הכי מבודדת בעולם. חוץ מארצות הברית, אין אף אחד איתנו. ואגב, בתחילת המלחמה כולם היו איתנו, כן? כל מדינות ערב. ועד לזה שבעצם אם ניקח את מטרות המלחמה, למרות ההישג הצבאי המאוד מכובד ומאוד משמעותי, לא השגנו את מטרות המלחמה כי לא החלפנו את שלטון החמאס. ולא החזרנו את החטופים. זה שני הדברים הכי אקוטיים. ולכן העניין פה הוא שבעצם הממשלה, אני לא מכיר דבר שאתם לא אומרים, החליטו לעשות שינוי. פתאום המשכה של המלחמה הפך להיות מטרה. עכשיו, אם הממשלה הזאת מבינה שיש גבול בסוף למה אתה יכול להשיג בכוח, נגיד פעולה כמו שעושים עכשיו בעזה, שהיא אולי קוטמת את ההתחדשות של החמאס, אבל היא לא רק שהיא לא תביא את החטופים, היא מסכנת אותם, כי חלילה יכול להיות מצב כמו שנרגו השישה. אז היא יכולה היום לקבל את ההחלטה שההישגים שלהם מספיקים, והיא עוברת עכשיו בפעילה את הדבר המדיני שלא הפעילה אותו. ובהחלטה מדינית היא יכולה להתפשר ולחזור להצעה של ה-27 במאי. ובהצעה של 27 במאי, של סיום המלחמה, אני יותר מאופטימי שסינואר ייקח את זה בשתי ידיים. ולישראל המצב היום מאפשר את זה, מאפשר את זה מנקודה יחסית מאוד נוחה. מה עוד שאתה בא לאמריקאים, זאת אומרת, אני מוכן ללכת לעסקה יותר רחבה, כולל הלבנון, עם פריסת צבא דרום לבנון בדרום, שזה מצב מצוין מול ההישגים שצהל השיג שם, שאף אחד מאיתנו לא האמין. אני לא האמנתי שאפשר להגיע לכאלה הישגים מול החיזבאללה בזמן כל כך קצר.
אני כמובן נדמה בתור אזרח ישראל, נדמה לי כמובן שמטרות המלחמה רק מתווספות. עכשיו יש מטרה חדשה, עכשיו עוד מטרה, ועכשיו יגידו לנו, תקשיב, עד שלא נחסל בלבנון את כל החיזבאלונרים, נעבור לחוטים. עכשיו נדמה כאילו כל הזמן יש איזשהו סיבה.
עכשיו יש לנו את איראן.
איראן, כל הזמן איראן.
רגע, ואתמול יכול להיות שזזנו מפילדלפי?
זה תשאלי את ישראל.
לא, לא יכול להיות. פילדלפי זה...
לא, כי היה איזשהו דיווח על זה שמוציאים... כן, לא, אז אתה צוחק, רגע, אתה ציני, אבל הרי זה בלתי אפשרי ככה, כי כל פעם אנחנו חושבים שיש אולי איזשהו משהו שיכול...
כן, אבל זה הכל פוליטי, זה דיבורים פוליטיים, מה זה? אנחנו לא היינו שם כמעט מעל 8 חודשים שהיה צריך להיות שם. אני אגב, בהמלצות שלי... מרבים לרדת עליי על הנושא של רפיח. אני הראשון שטען שבכניסה למלחמה היה צריך את פילדלפי, וכתוצאה מזה כמובן גם את רפיח, כדי באמת למנוע את מה שראש הממשלה אמר 8 חודשים אחרי זה, כשכבר האורבים היו מחוץ לסוסים היו מחוץ לאורבה. אז
כן, פילדלפי אין שום בעיה. כל הזמן... אני אומרת שאני חושב שכבר שנה, אנחנו כל הזמן אומרים מה יקרה ומה פה ומה שם, אבל הממשלה דוהרת בדרך שלה, ואז מגיעה לצומת שבה אומרים לנו, אוקיי, שבה אומרים לנו עכשיו אי אפשר, הנה אתם אומרים, עכשיו סינואר לא רוצה.
יש עוד את החוטים.
לא, שכל הזמן נותנים לנו תחושה שבסוף אין עם מי לדבר ואין שום עסקה.
יש פה, זה נכון, אתה מתעקש ל... אם אתה לא רוצה יותר את החטופים מאשר האמריקאים, אז זה ברור שזה יהיה המצב, זה הכי קל להכשיל את זה. כי כשנתניהו שם רק דרישה אחת יותר ממה שהיה ב-27, סינואר הסכים בשני ליולי, אז ברור שזה פותח לסינואר, לשים שתי דרישות או שלוש דרישות. ואם התחושה היא שאנחנו רוצים פחות את החטופים, או מוכנים לשלם פחות, אז למה שהוא יהיה מוכן לשלם יותר? כי הוא פחות מתרגש מהלחץ הצבאי, עובדה. רצינו, ניסינו, עשינו, וגילינו שזה לא מספיק. הוא מוכן להקריב יותר, מה לעשות? אז מה אתה עושה מהנקודה הזאת? Okay. בסוף אתה, יש לך פה החלטה ערכית, זה אנשים שלנו, זה... תראו, הסיפור של החטופים זה לא הסיפור של החטופים, זה סיפור של העתיד המשותף והסיפור המשותף של מדינת ישראל. כל האתוס שלנו, אני לא יודע מה ילמדו בתנועות הנוער, מה יסבירו בטירונות, ילכו להם, יעשו להם מורשת על בבל וואד וישאלו שם אלה, תגיד, מה עם אלה שלא הצלנו פה קילומטר מהגבול שלנו, על מה אתם מספרים לנו סיפורים, על מה תחנך את האנשים?
אולי גם האתוס נגמר.
האתוס, זה גומר את האתוס, דרך האתוס, זה בדיוק הסיפור. עזוב שזה באמת הדבר הכי חשוב מבחינה הומניטרית ומבחינת הדאגה לאנשים האלה ולכל אזרח, הרי כל אזרח הנשבר בשביל החודש, האמון שלו במערכת, אם לא נחזיר את האנשים שלו, איך יחזור האמון שלו? מה צריך לעשות? נהיה כמו ארצות הברית, כל אחד יתחיל להחזיק נשק ויעשה צבא פרטי בבית שלו? אבל מעבר לזה, בעניין האחריות הלאומית, ההיסטורית שלנו, איך אנחנו נשתקם מפצע כזה שלא החזרנו את החטופים? אז סינואר קובע לי, סינואר קובע לנו את האתוס שלנו, זה המצב כרגע.
כן.
ישראל.
טוב, מה שאני כן לוקחת מהדברים של ישראל זה שההישגים בלבנון יכולים דווקא להיות פלטפורמה לעסקה, זה רק עניין של רצון. ישראל זיו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם.